עסקנו בשאלה למה אנשים חיים ביחד. כלומר, מה המניע שמניע אנשים לחיות יחד? או ננסח את זה אחרת, מה הדבק הלאומי שיוצר את הלכידות? שבגללה או בזכותה אנשים גם מוכנים להשקיע, כולל לפעמים לוותר על החיים שלהם, כדי להיות שייכים לאומה. אז אמרנו שלשאלה הזאת, למה אנשים חיים ביחד, יש שתי תשובות עיקריות. אחת, כי זה יותר משתלם, כלכלית, וב' כי זה יותר בטוח, ביטחונית. כלומר, אדם יחיד, הוא צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, גם אם הוא יעבוד מאוד מאוד קשה, הוא לא יוכל לספק את כל הצרכים שלו. כי לדאוג גם לבגדים, גם לאוכל, גם לנעליים, גם לתרופות. מי יכול להתמקצע בכל הדברים עד כדי שהוא יוכל באמת לספק לעצמו את כל הצרכים? אז אדם לא מסוגל. אבל כשחיים ביחד, אז כל אחד מתמקצע בתחום מסוים, ויש שוק, ויש את תנאי השוק, את הביקוש וההיצע, שביחד נוצר, באמת כל אחד מייצר משהו שמועיל לכולם, והוא מוכר אותו, ובתמורה קונה דברים אחרים, אז זה משתלם לכולם, ביחד הזה. אז זה תשובה אחת. וזה גם יותר בטוח לחיות ביחד. כי אם אמרנו איזה זוג חי בחוות בודדים, אז אפשר בקלות להתנפל עליו, לקחת לו את הכל, וזהו. אבל עם שלהם יכול לבנות חומה, או לזכור אנשים שיגנו עליו, צבא. אז התשובה לשאלה למה אנשים חיים יחד, אמר, או מה יוצר את הלאומיות? תשובה, כלכלה וביטחון. לכן אמרנו, אחרי ראש הממשלה, מי שני השרים הכי חשובים? שר האוצר ושר הביטחון. כי הם עוסקים בנושאים שהם אלה שמקיימים את האומה, מקיימים את הלאום. אבל כלכלה וביטחון זה צרכים בסיסיים של האדם, זה לא העיקר. נגיד הורים שמגדלים ילדים, אז הם רוצים שהם יהיו בריאים ושיהיה להם פרנסה. אבל העיקר העניין, רוצים שהם יהיו אנשים טובים, רוצים שיהיו אנשים צדיקים, רוחניים. והכלכלה והביטחון זה המסגרת של החיים. אז מה יוצא? שהלאומיות שייכת למסגרת של החיים. לצדדים הכי חיצוניים, הכי טכניים, הכי גשמיים. ככה זה בכל העמים, חוץ מעם אחד, נחשו איזה. המכנה הפשוטה, רוב ההיסטוריה, בכלל לא ענינו על ההגדרות של עם. כי מה זה עם בהגדרות הסוציולוגיות? מה זה עם? קבוצת אנשים שחיה באותו מקום, חולקת ריבונות על שטח משותף, חובה אותם חוויות, מתמודדת אותם התמודדויות, מדברת אותה שפה, זה מה שיוצר עם. ואנחנו, עם ישראל, רוב ההיסטוריה, לא חיינו באותו מקום, לא דיברנו אותה שפה, בכלל לא הייתה לנו ריבונות. אז מה הפך אותנו לעם? מה שמר עלינו בתור עם כשהיינו כל כך רחוק אחד מהשני? מפוזרים ומפורדים בארבע כנפות הארץ. תשובה, אמונה. הייתה לנו אותה אמונה, יש לנו, אותה אמונה, אותה תורה. כלומר, אותו עולם ערכים שחיבר בינינו תמיד, שבזכותו היהודים מתימן והיהודים מפולין הרגישו הרבה יותר אחים אחד של השני, קרובים זה לזה, מאשר היהודים מתימן עם השכן שלו המוסלמים מתימן, או היהודים מפולין עם להבדיל השכן שלו הגוי מפולין. כי ברור, כי מה שמחבר בינינו בתור יהודים זה הנשמה, זה הלב, זה טעם החיים. אז בואו נקרא את זה עכשיו בפנים, אנחנו בעמוד 2 במקור 4. אומר הרב, תכונת נפשה של כנסת ישראל, כנסת ישראל זאת הנשמה של עם ישראל, היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון. נבדל, הכוונה שונה באופן מהותי. כמו ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, שזה תחילת הבריאה, שיש את השוני המהותי הזה. או המבדיל, קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. אז תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה, עיקר זה שורש, מקור יניקת החיות. כן, השורש הוא מקור יניקת החיות של הצמח. לא רואים אותו בדרך כלל, כי רואים גזע, רואים ענפים, רואים עלים, רואים פירות. אבל כל אלה קיימים, כן, הגזע והענפים והפירות והעלים, כל אלה יש להם קיום כי הם יונקים מהשורש. כי אם יקרה משהו, אם מישהו ינתק בינם לבין השורש, הם מתים, הם מתים. אולי אם העץ גדול ייקח קצת זמן עד שיראו את זה. אבל בעצם כל מה שנותן חיות זה החיבור לשורש. אז לכל דבר בעולם יש שורש. כל דבר שרואים צריך לשאול מה מחיה אותו, מה מחזיק אותו, מה נותן לו את הכוחות, מה נותן לו, מאיפה הוא מקבל את האנרגיות. למשל, גם כוחות בתוכן, רגשות, רצונות, צריך לשאול אותם, אותם שאלות שהמשנה אומרת, שאם שואלים אותם לא באים לידי עבירה. צריך לשאול כל רגש, כל רצון, מאין באת? לאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון? כלומר, מאין באת? מה מזין אותך? מה מחיה אותך? מה נותן לך את האנרגיות? לאן אתה הולך? כלומר, מה ההשלכות? לאן אתה לוקח אותי? ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון? כלומר, מה המשקל? מה העומק? במבט של נצח. אז עיקר זה שורש, מקור יניקת החיות. אז תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון. מקום שצורך אנרגיה צריך מקור אנרגיה. אז עם הוא מוציא המון אנרגיות, הוא צריך מקור אנרגיה. מה מקור אנרגיה של עם? שתלטנות, כוחניות או כלכלה, כאילו עסקיות. אומר הרב, בכל עם ולשון הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים מיוסדת היא על התוכן הכלכלי לכל צורותיו, ביסוד הדאגה הפנימית השרויה בקרב האדם לבצר את מעמד חייו הגשמי. כלומר, כמו שהטבע עוסק בהישרדות, חיים לאומיים הם חיים טבעיים שעוסקים בהישרדות. ואם הם לא מסייעים להישרדות, נגיד כי יש משבר כלכלי, אז יש תופעה של הגירה, אנשים עוזבים כי זה כבר לא משתלם לחיות פה, אז אני לא אחפש מקום אחר. עכשיו, אבל האדם, כאילו הצגנו את זה ככה, כאילו הלאומיות עוסקת רק במסגרת של החיים. אבל יש באדם גם רוח, יש באדם חוש של יופי, יש לאדם ערכים, רצון למשמעות. איפה זה נמצא? בהקשר הזה של החיים של בחיים הלאומיים. אומר הרב, והרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזאת, כלומר, הנקודה התמצית זה הישרדות. אבל יש משהו צריך לחיות אותה, להזין אותה, לתת לה משמעות. אז זה באמת רוח הסדר והיופי, שהוא חפץ העונג של החושים על פי משאלות לב האדם. וכשהם באיזה קיבוץ, על פי סגנון אחד, עושה השיווי הזה את התוכן הלאומי. כלומר, הנוסחה בערך ככה. משהו כזה. הישרדות פלוס תרבות שווה לאומיות. כלומר, כשיש איזו מערכת כלכלית, חברתית, מסודרת, ועם הזמן נוצרת גם תרבות ייחודית, יש מאכלים לאומיים, ויש מוזיקה לאומית, ויש תלבושות לאומיות, ויש אומנות, לפי אותו סגנון. אז הקומה הבסיסית הזו של ההישרדות, של הטבע, כלכלה וביטחון, עם התרבות, יש תוכן לאומי. ואיך זה בישראל? אמנם, בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה. כלומר, מה שהופך אותנו לעם אחד, זה תכונה שנקראת דבקות בהשם. משה רבינו אומר לנו בחומש דברים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. יש כאן הגדרה, שפה הוא מגלה לנו מי אנחנו. ואתם, פסיק, הדבקים בהשם אלוקיכם, פסיק, חיים כולכם היום. כלומר, אתם, מי זה אתם? הדבקים בהשם אלוקיכם. כלומר, עם ישראל הוא קודם כל תכונה. איזה תכונה? דבקות בהשם. התכונה הזאת מופיעה בעולם בתור רוח לאומי, נשמה לאומית. כלומר, הצמאון לדעה והרגשה אלוקית בתכלית עליונותה וטהרתה היא לא הנקודה שהחיים מורגשים בה. כלומר, מידת החיים היא לפי מידת האמונה. צדיקים הם את אתם קוראים חיים. חיים, זה פרשת שבוע. חיים הם לא מצב. חיים הם תהליך. חיים הם נביעה תמידית ממקור החיים. כתוב פרשת שבוע. מעין שפרשת שבוע פעם ראשונה שכתוב בתורה חיים. כתוב בבראשית, עץ החיים. אבל חיים, נדמה לי, פרשת תולדות, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, והמציאו שם באר מים חיים. אונקלוס מתרגם, מים חיים, מים נובעים. זאת אומרת שחיים זאת נביאה. נביאה ממקור החיים. אז במידה שהחיים מחוברים למקור החיים, הם חיים. ואם החיים לא מחוברים למקור החיים, אז זה לא באמת חיים. זה רק באמת הישרדות, עד שתיגמר הבטריה. כלומר, כל יצור נברא קיבל איזה מנת חיים בסיסי, והוא צורך אותה, אבל יש... כשיש דבקות, אז יש התחיות תמידית ממקור החיים. לכן צדיקים במיטתם קרויים חיים, כי הם כל הזמן מחוברים, גם כשהם בתוך הגוף, גם כשהם לא בתוך הגוף. הכל אותו דבר, רק לבושים שונים. ורשעים במיטתם קרויים חיים, כי הם לא חיים, הם רק שרודים. זה שיש אדם דופק ונשימה ורגשות וחוויות, זה לא חיים. זה המסגרת של החיים. התוכן של החיים זה החיבור למקור החיים. כמו שתוכן החיים של הצמח זה משהו יוניק מהשורשים. אז החיבור שלנו לשורשים האלוקיים של החיים הוא החיים. אז איפה נמצא בעם ישראל המקום של היופי? גם על עם ישראל יש חוש של יופי. אז כיוון שהחיים של עם ישראל הם חיים אלוקיים, כלומר שהבסיס שלהם, השורש שלהם הוא אלוקי, אז איפה מוצאים בעם ישראל את הנטייה ליופי? בהקשר של עבודת השם. במה שנקרא הידור מצווה, נוי מצווה. והעידונים הנובעים ישלמו ציור זה בכל רחבי החיים, ועומקיהם הן המגמות האסתטיות. כלומר, תפיסת היופי שלנו זה איך עובדים את השם בצורה יפה. אמרנו את זה ממש כשיצאנו לאור אחרי קריאת ים סוף, שירת הים. אחד הפסוקים הראשונים, ממש. ממש אחרי עוזי וזמרת יהב ואי לישועה, זה אלי וענווה. מה זה ענווהו? את נאה לפניו במצוות. וגם אהיה לו נווה, בית. וגם אני בהו. אז זה מה שאנחנו רוצים. להיות לו, להשם, לבית. ואני בהו, שהחיים שלנו יהיו מחוברים אליו. ורוצים לחוות את היופי, כלומר את ההרמוניה, שבקשר איתו. לבטא את הקשר איתו בצורה יפה. לכן, הזכרנו, מי שלא ראה בית המקדש, לא ראה בעניין יפה מימיו. תרוג. שום מקום בעולם, אנשים לא מסתכלים על פירות ככה, לראות משהו פה איזה נקודה חומה, או נקודה שחורה, לראות משהו פה קטן. כאילו פעם מסתכלים ככה על לימון, לראות משהו פה איזה קטן. רוצים יופי. הדס משולש, מההתחלה עד הסוף. לא רק שיהיה... שלושה עלים בכל, אלא שזה יצא באותו גובה. לא. מה זה לא שם? כי שם, מה השם? רוני? שם זה המקום של החיבור לקדושה. מה זה לא שם? מה לא מחובר לקדושה? יפה. החיים יפים. יופי זה הרמוניה. כל מקום שיש בו יופי, יש בו הרמוניה. נגיד, מה שעושה את היופי במנגינה, זה הרמוניה שבין הצלילים. מה שעושה את ההרמוניה, את היופי בריקוד, זה הרמוניה שבין התנועות. מה שעושה את ההרמוניה בציור, זה הרמוניה שבין הצבעים, הקומפוזיציה. מה שעושה את ההרמוניה בחיים של עם ישראל, זה חיבור לקדוש ברוך הוא. אז כל החיים שם, הם כלולים בזה. חשוב שיהיה בית יפה, כלים יפים, כי זה חלק מהשארת השכינה בעולם. רואים את זה כמה זה היה חשוב. עשית בגדי קודש אחי, לארון אחיך לכבוד ולתפארת. שהכלים יהיו יפים, עם בגדים יפים. ושתהיה שם מוזיקה. כן? כי שם אנחנו חיים את האסתטיקה, בקודש. יש כזה שיר של רבי אברהם אבן עזרא, שהוא אומר, הוא מתאר איך כל עם שר, השירה הלאומית היא סביב הנושא שהכי מתאים לאותו עם. אבל יש עמים ששרים בעיקר על מלחמות וגבורות, כזה אפוסים של גבורה, ויש עמים שהשירה שלהם זה כזה חידות ורמזים היסטוריים, רוחניים, ויש עמים שעיקר השירה שלהם עוסקת בפריצות, כמו שבין איש לאישה. ועם ישראל, עיקר השירה של עם ישראל זה שירות ותשבחות להשם. כן, מה שרים בליל שבת? לא, כן, בשבת, לא שירי יין ולא שירי שעשוע, אלא שירים של גאולה, כמיהה להשם, של תוכן. אז בקיצור, אומר הרב, הנה, וזה המקור שעוד לא למדנו, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל. למה? כי כמו שאמרנו, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. כוללת היא את הכל. הגדרה היא מלשון גדר. אלה הגבולות גזרה. מפה עד פה. להגדיר משהו, זה רק משהו שהוא סופי, שהוא מסוים. נגיד, אני יכול להגדיר את האוקיינוס, כי אני נמצא מבחוץ. אני יכול להגיד, זה הנפח של האוקיינוס, זה הגודל, זה. הדג לא יכול להגדיר את האוקיינוס, כי הוא חלק ממנו. הוא לא קולט שיש עולם אחר. אז ככה, אי אפשר להגדיר את כנסת ישראל, כי הכל כלול בה. כי כל הבריאה כולה היא ביטוי שלה. חלקים מההופעה שלה. אז היא, כנסת ישראל, כוללת היא את הכל. והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. נחשפה וגם קלטה נפשי. והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה, כלומר בכל היבט, בכל הקשר של החיים. כל דבר שרוצים זה כי יש לו ערך אלוקי. ואם אין לו ערך אלוקי, אז הוא לא שווה. נגיד, מה אנשים רוצים? רוצים לבנות בית. רוצים פרנסה. ואם הציעו לנו בית, אבל לא לפי הלכה, יצאו לנו פרנסה, אבל לא לפי הלכה, טוב, לא, מה פתאום? סימן. שהחיבור לקודש הוא תנאי, הוא בסיס, הוא לב הדברים. כי אם נקבל את הדברים כאילו, אבל בלי החיבור לקודש, בסתירה לחיבור לקודש, לא רוצים אותם. זה פתאום נהפך מיפה למגעיל, מרצוי למאוס. כי זה לא, אם זה לא מחבר להשם, אם זה מרחיק מהשם, לא שווה. כאילו, לא על זה דיברנו, לא שם הרצון. אנחנו רוצים את הדברים גם בקומה האנושית שלהם, הטבעית, אבל על דעת זה שהם מחוברים לקודש, שהם חלק מהחיבור לקודש. שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, שהוא שמח בזה. כי אם לא, באמת לא שווה. כן. מה השם?
אבל לפעמים אנחנו לא חושבים על זה שזה משהו שהוא לא מתרחש. לפעמים אני מתרחקת ממשהו, מעבודה שהיא לא נכונה או משהו שהוא נכון, כי זה איזשהו מצפון מוסרי שכבר נמצא אצלי טבעי. אני לא תמיד ישר מקשרת את זה ל...
כן.
זה לא רצון השם.
כן, אבל זה לא, אבל המשהו הזה הוא לא נכון לפי מי. יש אנשים, בגלל שיש אנשים שכן עובדים בזה, נכון? בגלל שיש כזה מקצוע. רק זאת אומרת, אבל זה לא נכון לי בתור בת ישראל, בתור יהודיה מאמינה. אז גם את לא חושבת את המילים האלה, זה מה שמניע אותך. אז זה נכון, כי הרבה פעמים, כי אנחנו חיים את החיים הטבעיים. אנחנו לא במדרגה של צדיקים שכל דבר אומרים ומכוונים לשם יחוד קודש ברוך הוא שכנתה. אבל אם מישהו יציע למישהי, נגיד, שידוך, אבל אם מישהו לא יכול, רק הוא יגיד, את לא יכולה לתתן אותו לפי הלכה. אין מה לשמוע. סימן שהקשר עם הקדוש ברוך הוא בסיס של הכל, אחרת לא. הסימן, נגיד, לא כל יהודי שהוא אוכל, אז הוא מכוון באוכל לשם שמיים. אבל אם יגידו, נגיד במיוחד שהוא רעב. הוא רעב, הוא רואה אוכל, אוכל טעים, הוא אוכל אותו, הוא לא מכוון לשם יחוד קודש ברוך הוא שכנתה. אבל אם מישהו יגיד לו באמצע שהוא אוכל, בתוך הרעב, מישהו יגידו, שמה, זה לא קשה, על המקום הוא יעזוב, נכון? סימן שהצד האלוקי של האוכל הזה הוא קריטי, הוא מהותי. זה לא איזה נספח כזה, כאילו, או שנוצאים בסד בראש הדף, אז מקשקים שטויות. אלא זה המהות, זה לב הדברים. בלי זה אין טעם. אז מתגלה היא בכל פינותיה, ומתגלה ממסירות נפש תדירית. אין עוד עם שכל כך אוהב את החיים כמו עם ישראל, ואין עוד עם שכל כך היה מוכן תמיד לוותר על החיים, אם צריך. מתוך האמונה, כמו המסור. כי יש עוד עמים שהם מוכנים למות על האידיאלים שלהם, או על האמונות שלהם, אבל העמים האלה מראש, יש להם פילוסופיה של בוז לחיים, של חוסר אהבת חיים, של תפיסה כזאת פטליסטית. מה שיהיה, מה זה משנה, הכל קרמה, הכל גלגולים, הכל זה, או, או מוסלמים שמוכנים למות בשביל הגן עדן הפורנוגרפי שלהם. אז זה לא אהבת חיים ונכונות לוותר על החיים בגלל החיבור לשורש החיים. אבל בעם ישראל, הוויתור, אם היה צריך, על החיים, הוא נבע מתוך אהבת החיים. אבל מתוך אהבת החיים, כשהם מחוברים לתוכן האלוקי שלהם. אז מי עקדת יצחק? ועד דורנו. אנחנו יודעים שאנחנו אוהבים את החיים, ורוצים לחיות. אבל החיבור למשמעות של החיים, החיים של עם ישראל, בארץ ישראל, אפילו עוד יותר יקרים. לא אמור לבוא בסתירה, הלוואי שאף פעם לא יהיה בסתירה. אבל כל בחור שמתגייס יודע שיש מצב שהוא לא חוזר. וזה שווה. טוב, אבל למה רק בעם ישראל? מה, אין עמים אחרים? שגם נורא אידיאליסטים באמונות שלהם. אז זה שוב קשור להגדרה של חיים. כי החיים מורכבים באמת משני רבדים. יש את הרובד הטבעי של החיים, והטבע עוסק בהישרדות. ויש את הרובד הפנימי של החיים, הרובד האלוקי שבחיים, שהוא מושך אותנו לדבקות. בבסיס זה קיים אצל כל יצור נברא. אומר הרב, מקור חמש, אבל החיים עצמם, החיים כולם, כלומר מכלול החיים, לא משהו בחיים אלא החיים. מהות החיים זה הוא ולא אחר, ואי אפשר להיות אחר, כי אם יסוד שאיפה קרבת אלוקים. הזכרנו, נדמה לי, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מאהבה, כדי שתהיה אהבה. כי אהבה זה הדבר היחיד שאי אפשר לבד, כי זה צריך שניים. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את הבריאה, כדי שתופיע אהבה בינו לבין הבריאה. בשביל אני לדודי ודודי לי, בשביל זה נברא כל, כל העולם. ולכן, עומק 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 החיים, זה השאיפה שקיימת בעומק החיים לדבוק במקור החיים, כמו חוקלים שלובים. מאותו גובה שממנו המים ירדו, אליו הם שואפים לשוב. מאותו גובה שממנו הנשמה באה, אליו היא שואפת לשוב. הנשמה באה מהאינסוף, והיא שואפת לשוב ולדבוק באינסוף. מאיפה קיים בנו הצמאון הזה, להיפגש ולחיות חוכמה אינסופית, צדק אינסופי, אהבה אינסופית? בדיוק מהמקום הזה, של האינסוף שבנו, שקורא לנו לממש אותו בחיים, לדבוק בו. ובזה משתלמת, כלומר משתדרגת, קונה שלמות חדשה, תכונת ההגדרה המיוחדת של חיי האדם, שהם מחוברים משני דברים. א', מנטיית החפץ לקיום ההרגשה העצמית, אשר לכל חי. זאת אומרת, אמרנו שזה ההישרדות, ההמשכיות. כמו גם ג'וק שמרססים אותו, הוא בורח. למה? כי הוא רוצה לחיות. למה? ככה. כי יש לו טבע של הישרדות. אז לכל יצור נברא, לכל חי, יש טבע של הישרדות. אז זה צד אחד של הטבע, פשוט להיות. אם זה צד אחד של החיים, צד השני של החיים, ההיבט השני של החיים, עם רגש שאיפת ההשתלמות. כלומר, הרצון לחיות את החיים הכי שלמים, ובתנועה אינסופית, שהיא מאיפה נובעת שאיפת ההשתלמות, שהיא ראויה להיות נובעת רק מההשתקפות הפנימית העמוקה אל השלמות האלוהית, הנשקפת ביסודה הפנימי של הנשמה ממקור השלמות המוחלטה והנצחית מקור אינסוף. מה זאת אומרת? יש בנו שתי שאיפות יסודיות. אחת, שאיפה להיות, והשנייה, שאיפה לדבוק במקור החיים. אז אצל כל יצור נברא, אצל כל אדם, אלו שתי שאיפות. כנסת ישראל, אמרנו שהמהות שלה, הוויית החיים שלה, היא הרצון לדבוק בשם. אז בכנסת ישראל, הרצון להיות והרצון לדבוק בהשם, זה אותו רצון. הרצון להיות, זה רצון להיות קרובים להשם. כי אין לנו הוויית חיים אחרת. לכן החיים של עם ישראל, הם החיים הכי שלמים. כי הם לא מתפצלים בין שתי נטיות. בין נטיית ההישרדות, שהיא סתמית, היא לא ערכית, היא לא קשורה לערכים, היא לא קשורה לתוכן. זה פשוט רצון להיות. ויש גם עולם של רבדים, של תכנים וערכים. בעם ישראל, הרצון להיות הוא ערכי. זה לא רצון של הישרדות, סתמי. זה אותו דבר, כן. מה השם? תפאר. כן. כי בעם ישראל הרצון להיות, ההוויה היא קרבת השם. אז רצון להיות זה רצון להיות קרוב להשם. אצל הגויים יש רצון להיות, יש רצון להיות קרוב להשם. אז כשיש שני רצונות, שום רצון הוא לא עד הסוף. וכשיש רצון מכונן של כל החיים, שסביבו הכל, מתוכו הכל נובע, אז החיים שלמים. כמו אנשים שיש להם אידיאל גדול. אז עושים הכל עם אש בעיניים, כי יש להם משהו שמחיה את כל החיים שלהם. אז הכל שלו, כי יש בחיים אידיאל כזה גדול. אז בחיים האנושיים בשורש, אין דבר כזה. חוץ מאשר בעם ישראל. שהחיים והדבקות במקור החיים זה ביחד. מה השם? סליחה. כן. אין עם בלי דת. אין עם שאין לו אמונה. משחר ימי האנושות, כשקמו החברות האנושיות הראשונות, זה קרה בכמה מקומות, במקביל, בלי קשר. היו אפריקאים באפריקה, ואינדיאנים באמריקה, ובמזרח הרחוק, ופה. מעולם לא קמה חברה בלי אמונה. כי אמונה מוטבעת באנושות. האדם הוא אדם מאמין, במהותו. החילוקים היו בדת. דת זה איך מבטאים את האמונה. מה הכללים, מה סדרי הפולחן, מה הדקסים, מה החגים. אז יש הבדלים בין האומות בדת. אבל בעצם האמונה, כלומר בעצם הכמיהה לאינסוף, אז אין הבדל.
תגיד,
כשהרצון
למדת, נגיד, בתו היום ראשון, נגיד רק?
שמה?
נגיד אצל הרצון?
לא, זה לא שזה אותו דבר בצורה אחרת, כי זה עם הרבה עיוותים, כאילו שבת, זה לא משהו, זה לא אותו דבר. כאילו שבת זה לא יום שבתו. אבל השאיפה לאמונה התבטאה בכל התקסים הדתיים שלהם, מכל הסוגים, אבל זה לא קשור לרצון לחיות. כי יש עמים נוצריים שנלחמו אחד בשני אלפי שנים, נגיד הצרפתים והבריטים, או לא משנה, האיטלקים, הרוס, נגיד, זה אותה אמונה. אז זה לא הפריע להם להרוג אחד את השני. כי זה לא קשור, החיים הלאומיים והדת. מדהים, מתפללים לאותו אלוקים, אותו אלוהים, והולכים להרוג אחד את השני בשם אותו אלוהים. או מוסלמים, כאילו, שיצליחו שניהם. כאילו, בלי סוף, אותה אמונה ושנאת מוות. ובעם ישראל, האמונה והלאומיות זה ביחד. וזה כל כך מהותי, בגלל שהחיבור ללאום הוא משהו שנורא מעצב. השפה, התרבות, זה חלק מאוד מאוד מהותי בתפיסת העולם. אז אם חלק כל כך מהותי בתפיסת העולם של האדם, הוא בעצם לא קשור לדת, לא קשור לאמונה, אז תמיד האמונה תהיה עוד משהו, חוץ מזה. הוא צרפתי ונוצרי. הוא גם יכול להיות צרפתי ומוסלמי. הוא אמריקאי ובודהיסט. אבל זה השיוך הלאומי והשיוך הדתי, זה לא אותו דבר. בעם ישראל, הלאום והדת, זה אותו דבר. חוץ מאשר במאות השנים האחרונות, שפעם ראשונה בהיסטוריה של עם ישראל, נוצר המושג הזה של יהודי חילוני. אתה מבין שמגדיר את עצמו כיהודי ורוצה להיות יהודי, והוא לא שומר מצוות. זה החידוש של הדורות שלנו, שהרב כותב שזה חלק מההכנה לגאולה. בתור, כאילו, טיפול שצריך לעבור כדי להתברר. כלומר, זה בא לאתגר את העולם הדתי. להשתדרג כדי להתכונן לגאולה. טוב, עוד. אותו עניין. מקור 6. מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו. אומר רב, סגולתה של כנסת ישראל, סגולה זה תכונה מהותית, היא שהיא מסתכלת על ההוויה כולה באספקלריה המהירה של קודש. זאת תמונת המציאות שלנו. כשמסתכלים על המציאות, מה אתה רואה? אז אדם, נגיד, אדם שהוא מסתכל על העולם ברמה מהירית, אז הוא רואה משאבים. נגיד, חמור, שמסתכל על המציאות, חמור רואה משהו, יש לו רק שאלה אחת, אפשר לאכול את זה או לא? זה הדבר היחיד שמעניין אותי. אותו דבר בתפיסת העולם האנושית, אפשר לנצל את זה? אפשר להשתמש בזה? אם לא, זה לא רלוונטי. זה להסתכל על העולם בעיניים של חול. להסתכל על העולם בעיניים של קודש, זה להסתכל על המציאות, ולראות בה קודם כל גילוי אלוקי. לראות במציאות את דבר השם. מפה באה עין טובה של אברהם אבינו. כי הוא רואה במציאות כולה את דבר השם. גילוי אלוקות. אז כנסת ישראל, ככה היא מסתכלת על המציאות. באספקלריה המהירה, כלומר שקופה למקור. של קודש. בכל עוז חייה היא מכרת שהחיים שווים הם את ערכם רק באותה מידה שהם אלוהיים. וחיים שאינם אלוהיים אינם שווים לה מאומה. לא שהם פחות שווים, אלא לא שווים, נקודה. כלום. היא יודעת עוד שבאמת אין חיים אלא אלוהים. וחיים שאינם אלוהים אינם חיים כלל. זה כמו, מה המילה הראשונה שאומרים כשקמים בבוקר? מה המילה השנייה? הסדר הזה מאוד מאוד חשוב. הרב אומר בו, להתריעה, שזה מלמד אותנו שלא בגלל שאני אני מודה, אלא בגלל שאני מודה אני. החיבור למקור החיים, החיבור לשורש, החיבור לנשמה, הוא בונה את האני שלי. לכן יש לי אני שהוא משמעותי. בגלל שאם לא האמונה, אם לא החיבור למקור של נצח, אז האני, הגשמי, הוא כל כך מתקלה, מהר. הוא כל כך מבולבל, כל כך שרות, כל כך יכול להיות מעוות. שמה הוא? מה הוא באמת שווה? אם לא הערך האלוקי שבו, זה קליפה. כמו כשמסתכלים עלינו בצורה קליפתית. כשמסתכלים עלינו, כשאנחנו מרגישים שמסתכלים עלינו, ומי שמסתכל עלינו, מה שמעניין אותו זה לא אנחנו, זה לא מי אנחנו, זה לא התוכן שלנו, אלא משהו חיצוני. הגוף שלנו, נגיד, זה משפיל, או איזה תכשיט שיש עלינו. אז לא מסתכל עלינו, מסתכל על התכשיט. או כשמישהי נורא נחמדה, כי היא מנסה למכור לנו משהו. אבל ברגע שהיא קולטת שאנחנו לא נקנה, טוב שלום. יש בזה משהו משפיל. מסתכלים עלינו בתור לקוחות, מסתכלים עלינו בתור גוף, מסתכלים עלינו בתור פוטנציאל למשהו, לניצול, תכלס. אז זה מעליב המבט הקליפתי הזה. ויש אנשים שמסתכלים ככה על כל העולם, על כל החיים. איך אני יכול לנצל את העולם כדי לחיות את החיים הכי כיפים שאפשר, עד שתיגמר בטריה. אז זה לא לחיות, זה להיות בקליפה של החיים. אז אצל אומות העולם, אז ברמה האישית, זה בחירה של כל אחד, כמה להיות פנימי וכמה להיות קליפתי. אבל השיוך הלאומי, שאמרנו, הוא מרכיב מאוד בסיסי בקיום של כל אחד, הלאומיות באומות היא קליפתית. היא עוסקת רק בהישרדות, רק בחוץ, ולא בתוכן האלוקי של החיים, זה לא קשור ללאומיות. לכן אצל הגויים יש כזה מושג של הפרדת הדת מהמדינה. תמיד מה שאתה רוצה, על חשבונך. מה זה קשור למדינה? למה המדינה צריכה לתקצב אמונות של אנשים? אמונה זה משהו פרטי. והמדינה צריכה לדאוג לדברים שנוגעים לכולם, לכבישים, לבתי חולים, לבתי ספר. אצל הגויים זה נכון. אבל בעם ישראל, האמונה והקיום הלאומי זה אותו דבר. אומר הרב, בידיעה הזאת, המונחת בעומק תכונת נשמתה, זה לא רק השקפת עולם או פילוסופיה, אלא זה עומק תכונת הנשמה, מטבעת עליה, על כנסת ישראל, את חותם ערכה המיוחד לה. מה זה חותם? זה קווי היסוד של האופי. זה כמו חותם, זה סרטוט, נכון? של ציורים. של קווים, שאז כשנטביע אותו במציאות, או נטביע אותו על משהו רך, אז הוא יופיע. כמו מטבע, שיש את האומן שמסרטט את המטבע, עכשיו אחרי זה פשוט שופכים את החומר, נגיד את ה... כן, אם זה כסף או זהב או מה שזה לא יהיה, שופכים את החומר ואז יש עוד מטבע ועוד מטבע ועוד מטבע. אבל זה הכל עוד מטבעות של אותו ציור בסיסי. אז הציור הבסיסי של כנסת ישראל, זה הדביקות באשם. זה חותם ערכה המיוחד לה, המוטבע על כל יחיד ויחיד מיחידיה. כי אורו ואישו של היחיד, תלויים הם במידת ידיעתו את התעמקותו והתבלטותו, כלומר את גווני החקיקה, כמה הוא עמוק, כמה הוא בולט, של החותם הזה. מה זה הזה? של הכרת ערך החיים רק באלוהיותם, בתוך נשמתו. כלומר, ככל שהיחיד יותר ברור לו שהחיים אלוקיים, והוא רוצה את החיים מצד הערך האלוקי שבהם, הוא יותר חי. עכשיו, זה אתגר, כמובן. כי האדם הוא יצור מורכב. האדם הוא היצור היחיד בבריאה שהוא מורכב. כלומר, כל הנבראים האחרים הם חיים ברובד אחד. בעלי חיים, כל מה שמניע אותם זה רק גוף, ואינטרסים של גוף. מלאכים הם מופשטים, רק רוחניים, אין להם. האדם הוא היצור היחיד שיש לו גוף, ויש לו נפש, ויש לו שכל. כלומר, בלשון של המהר"ל, או בלשוננו, אדם חי במקביל בכמה רבדים, ברובד הפיזיולוגי, שמתוכו אנחנו עייפים ורעבים ומזיעים, והרובד הפסיכולוגי, אמוציונלי, של הרגשות, של הנפש, ו... הרובד הפנימי של ערכים, של קודש, גם וגם וגם. הרצונות שלנו הם גם מורכבים. במיוחד הרצונות הבסיסיים שלנו. כלומר, נגיד אוכל זה צורך פיזיולוגי. אם לא נאכל, לא נשרוד. אז הגוף מושך אותנו לאכול. אוכל יש לו גם משמעות רגשית. כמו בביטוי, אכילה רגשית. רק לחשוב על הביטוי, אוכל של אימא, אוכל של בית. לאוכל יש משמעות. נגיד, כשהיינו ילדים קטנים, היינו ילדים טובים, קיבלנו עוגה. היינו יום הולדת, אפו עוגה במיוחד לכבודנו. אז מוטבע אצלנו בנפש, שעוגה, זאת אומרת, את שווה, מעריכים אותך. ואז שאנחנו מבוגרים, יום אחד, ויש לנו מצב רוח וזה, אז אפשר אוכלים עוגה. ובסוף נכנסים לדיכאון כפול, כי גם עלינו במשקל. אבל למה הולכים לשם, לעוגה? לא רק בגלל הסוכר, אלא כי רגשית, זה משקף לנו כאילו הערכה ומצב רוח טוב. ולאוכל יש גם משמעות רוחנית. כמו שחז"ל אומרים, בזמן שבית המקדש היה קיים, מזבח מכפר, ועכשיו כשבית המקדש לא קיים, שולחנו של אדם מכפר. כלומר, תהליך האכילה של האדם הוא כמו מזבח. למה? כי מה היו עושים על המזבח? היו מקריבים בעלי חיים וצמחים, נכון? מנחות, סולת ונסכים, יין. וגם מהדומם. מה היו מקריבים מהדומם? מלח. לכן זה היה עקרוני. על כל קורבנך תקריב מלח. ואז הכהן, שהוא איש ישראל, אז הוא מעלה את הדומם והצומח והחי לריח ניחוח של השם. ככה הוא תופר, הוא שוזר את כל העולמות למהות אחת. מחבר את כל הפרטים למהות אחת. מה אדם עושה כשהוא אוכל? אותו דבר. הוא מכניס לגוף שלו חלקים של בעלי חיים ושעבר וצמחים, וגם קצת מהדומם, מים ומלח. ומתוך זה, מכוח זה, הוא עובד, מתפלל, לומד, חי. אז אכילה היא תהליך שמחבר את החיים לשורש החיים, אם נרצה. אז זה גם וגם וגם. או רצון להתחתן. זה צורך פיזיולוגי, זה צורך פסיכולוגי, וזה ערך אלוקי, שכינה ביניהם. עכשיו התשובה לשאלה מה עיקר ומה תפל, זה בדיוק התשובה לשאלה מי אנחנו. תמיד יהיה גם וגם וגם. אבל מה בעיקר מניע אותנו, מה עיקר הרצון, ומה מצטרף גם, זה הבחירה שלנו. והבחירה הזאת מגדירה אותנו. עד כמה אנחנו מתאימים לעצמנו. כי אפשר לאכול כמו בעל חיים, אפשר לאכול כמו בן אדם, אפשר לאכול כמו יהודי עובד השם. ולא אותו דבר. אפשר להתחתן או לרצות להתחתן כמו בעל חיים, בדיוק כמו בעל חיים. אפשר לרצות להתחתן כמו בן אדם, אפשר לרצות להתחתן כמו יהודי עובד השם. זה לא אותו דבר. כלפי חוץ, אם יצלמו, לא יראו הבדל. כן, יהיה מדען שיגיד, הנה, הלשון זזה, והשיניים תוכנות, ויש רוק, אז זה מתפרק, וזה מגיע לעקיבה ולמעיים, אצל בעל חיים, כמו אצל בן אדם, אצל גוי, כמו אצל יהודי, אצל צדיק, כמו אצל משהו שהוא לא צדיק. אבל מבחינת ההשפעה הרוחנית של פעולה, של אותה פעולה, פיזית, זה משהו אחר לגמרי. זה מה שהרב אומר כאן, שאורו ואישאו של היחיד תלויים הם במידת ידיעתו, את התעמקותו והתבלטותו של חותם הזה, של הכרת ערך החיים רק באלוהיותם בתוך נשמתו. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. יש מושג חשוב שנקרא דבקות. מה זה דבקות? לכל דבר בעולם יש מקום. נכון? אין לך דבר שאין לו מקום. אז בין דבר לדבר, בין מקום למקום, יש חלל, כן? איזשהו מרחב. מה זה להתקרב? ששניים מתקרבים זה לזה. מה זה להתקרב? לצמצם את המרחק, לצמצם את הפער. אפשר לצמצם, 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 עד שאין שום מרחק, אין שום פער. זה נקרא מגע. ששניים נוגעים אחד בשני, ושאין ביניהם שום חלל. דבקות זה עוד משהו. דבקות זה כשזה כבר לא שניים שקרובים אחד לשני, אלא שזה נהיה מהות אחת. יש שלושה סוגים של קשרים שהתורה קוראת להם דבקות. אחד, זה הקשר בין אדם לקדוש ברוך הוא. אתם הדבקים בשם אלוקיכם. אחד, זה הקשר בין איש לאשתו, ודבק באשתו. אז זה לא שניים שגרים ביחד, אלא מהות אחת. וקשר השלישי שנקרא בתורה דבקות, זה הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. כתוב פרשת מסעי, אם איש בנחלת מתות אבותיו, ידבקו בני ישראל. כלומר, ארץ ישראל זה לא ארץ שאנחנו גרים בה, אלא זה חלק מהמהות שלנו. ורואים את זה בהיסטוריה. כשעם ישראל פורח, ארץ פורחת. כשעם ישראל מפוזר ומפורד, שומם וחרב, הארץ חרבה ושוממה. חוזרים לארץ, שוב פורחת. איפה ראו זה בצורה כואבת, אבל ממש מוחשית. פעם אחרונה שזה היה כל כך בולט, אחרי הגירוש מגוש קטיף. שאותם שדות, אותם חממות, עצמם, לפעמים עם אותם פועלים, עשו פחות בשליש מהיבוא. כי אותנו הארץ אוהבת, ואותם לא. אז היא מתנהגת איתנו אחרת, מאשר איתה. פשוט. פשוט. אלוקי, אבל ממש רואים את זה. למה זה כל כך חשוב? כי הדור שלנו הוא דור של דבקות. איך אני יודע? כי רבי צדוק אומר, איך אדם יכול לזהות את הייעוד שלו, את העניין שלו בעולם? אז אחת הדרכים שאדם יכול להיפגש עם הדבר שהוא בו אמור להיות הכי טוב, הכי שלם, זה דרך החיסרון הכי בולט של האדם. כי החיסרון של כל אחד הוא צל מדויק של האור שלו. אז לפעמים דרך החיסרון אפשר להכיר את האור. למשל, אומר רבי צדוק, מי שיש לו הרבה תאווה, סימן שהוא מאוד מיועד, מאוד מסוגל לאהבת השם, במידה גדולה. מי שיש בו הרבה, נגיד, כעס או תוקפנות, סימן שיש לו איכות של עבודת השם בעוצמה גדולה. רק צריך להיזהר שזה לא יופיע בצורה הקליפתית. כמו שאמרנו, לכל דבר יש את הקליפה שלו. מי שנורא רוצה כבוד, לכל חברה יש מישהו כזה, שרואה שנורא אכפת לו מי מכבד את מי ולמי יותר מסתכלים ולמי יותר מקשיבים, אז נורא רוצה כבוד. סימן שמה? שהייעוד שלו בעולם הוא לספר את כבוד השם. לבטא את כבוד השם. בגלל זה הוא קיבל את הנטייה הזאת, את הרגישות הזאת לכבוד. אז בהתחלה, כשהוא עוד לא מבין, אז הוא רוצה את הכבוד הזה לעצמו. עד שהוא יגדל ויבין למי יש יותר כבוד. או למי כל הכבוד. מי הוא מלך הכבוד, שכל הכבוד שלו. אבל זה לא סתם שהוא קיבל את הרגישות הזאת לכבוד, כי פה הייעוד שלו. אז ככה, לפי החיסרון, אפשר להכיר את המהות. האתגרים, בכל דור יש אתגרים רוחניים. אבל האתגרים הרוחניים, העיקרים, העיקריים של הדור שלנו, זה בדיוק שלושת הדברים האלה, שהתורה קוראת להם דביקות. באמונה, בקדושת הקשר בין איש לאישה, ובקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. סביב זה סובבת כל הפוליטיקה וכל התרבות העולמית כבר יותר מ-100 שנה. אלה הנושאים. סימן שהדור שלנו הוא דור של דביקות. גם רואים את זה ממש. שאם יש נגיד גדל נוער אצל הורים שהם ככה פשרנים, מקיימים מצוות, אבל לא כזה בהתלהבות. אז הבנים בדרך כלל או מתחזקים או נהיים עוד יותר, פחות מחוברים. כאילו בינוניות לא עוברת בירושה. כאילו, בסופו של דבר אנשים רוצים לבחור צד. אז הקדוש ברוך הוא מסבב את זה ככה, כי הדור שלנו מיועד לדבקות. אז גם האתגרים בהתאמה. טוב, סגור סוגריים. הרבה פעמים זה צל מדויק, מה?
איך
הופכים את זה? כשאמרנו, מסתכלים על כל דבר, שואלים מאין באת, מה השורש? הרי בכל המידות, מה פירוש המילה מידה בעברית? מידה זה מינון. במידה הנכונה, זאת אומרת במינון הנכון. אז באמת, אומר רוחות צדיקים, אין מידות טובות, אין מידות רעות, יש רק מידות. כל מידה היא טובה, שהיא במידה הנכונה, זאת אומרת בהקשר הנכון. אז אם יש לאדם מידה שהוא חי אותה או בפועל, לא בצורה טובה, אז השאלה שצריך לשאול את עצמי, זה לא, השאיפה היא לא לדרוך על המידה הזאת, לדכא אותה, לרמוס אותה, לסרס אותה, כי אז זה בהפוכה, היא תחזור אלינו עוד יותר. אלא לשאול איך אני חי את המידה, מממש את המידה הזאת בהקשר חיובי. נגיד. כל דבר. רגע, מישהו אכזרי. שילך להיות חוקר שבויים בשבת. וגם מקצוע חשוב. שמוסיף לעם ישראל. רבי לוין לא היה מסתדר שם. יש כאלה שצריך, אדם צריך לאמוד את הכוחות שלו, את הנטיות שלו, ולשאול מה טוב בזה. וככה, מתחברים לשם באמת. לא עושים לעצמנו סכיזופרניה, כאילו שהצד הטוב שבי וצד החלש שלי. אז הצד הטוב כאילו רוצה להתחזק, וצד החלש טוב שישאר מאחורה, מי מסתכל עליו בכלל. וזה לא נכון. כי דבקות בהשם זה לבוא אליו כל כולי. לא חלקים נבחרים מהאישיות שלי. אלה שנוח לי להכיר בהם. אז איך אני, אז מה אני עושה עם הכוחות האחרים, עם הצדדים האחרים? צריך להבין מה טוב בו. ואין דבר שאין בו טוב, כי השם ברא אותו. השם ברא אותו כי אפשר לקדש את שמו דרכו, דרך התכונה הזאת. אבל צריך לחפש את ההקשר. אומר הרב, אז החיים, האלה, החיים של הדבקות, זו תכונת החיים של האומה, של נשמת האומה, כנסת ישראל. וביחיד, בבחירה שלנו. כמה החיים האלוקיים מופיעים בנו כיחידים? תשובה קצת קשה. כמה שנרצה. בדיוק כמה שנרצה. לא טיפה פחות ולא טיפה יותר. כי בעולם הזה, הכל תלוי בבחירה שלנו. אומר הרב, החיים, על פי ערך האלוהיות שבהם, אינם מתגלים אל היחיד, אלא באותה מידה שהוא מתאמץ להיות נשאף בכל הווייתו, בתוכיותה של כללות האומה. מה זה נשאף? זה שואף, אבל בבניין נפעל. כאילו, נשחף בשאיפה הזאת. כמו איזה שקוד ללמוד תורה. אבל זה רצון שהוא יותר גדול מהמודעות. הוא מתאמץ להיות נשאף בכל הווייתו בתוכיותה של כללות האומה. להיות מוזהר מזוהר נשמתה העליונה, החיה וקיימת, בהכרת העיקר האלוהי של החיים מתוך פנימיותה הכללית, כללית הכוונה הלאומית. טוב, אז עד כאן להיום. שיהיה שבוע טוב, משמח ומצמיח.